התחלנו את השיעור.
התחלנו את השיעור?
כן. על ידי זה שאני מחזיר אתכם לפסקאות בשמונה קבצים, ואם אתם זוכרים, יצחק, אתה זוכר? זה היה לנו הקונטרול F, אתה זוכר שלמדת מה זה קונטרול F?
כן, ניר. רק שמענו את השיעור
הזה. זה בלי שמות, אתה לא צריך להיבהל. וכשהסברתי לכם את הנושא הזה של הצטת אליטה, אתם זוכרים שדיברנו על כך שהרב קוק תופס את הרעיון הזה שהעירת העונש היא בעצם מכשירה היא איזשהו כמו שהסברתי לכם, טוב תראו את זה בפנים, נראה את זה בפנים, כי בשבוע שעבר התחלנו, ראינו את הפסקה הזאת והלכנו לקובץ אחר, זכור לכם משהו נכון? הלכנו ל... מה? כן, אז בואו תחזרו שוב לקובץ ההוא, לשמונה קבצים. תעשה קונטרול F, זה הכל. מה? קובץ. אוקיי. קובץ. ד' פסקה כ' ג'. יראת הצטת, ה' צד יתפתף. בואו נראה את הפסקה הזו. אוקיי? בסדר? זה אפשרות?
נהיים.
יש לך? מה? מה? אבל אפשר לתת לך את ה... אתה לא רוצה? הרב קוק לא? זה וירוס, זה. זה וירוס רציני, אתה צודק שאתה צריך לזהר. יראת העונש, עכשיו תראו, יש לכם? כבר אמרנו שעלולה, אפשר היום היינו, עשויה לעורר את האידיאלים הגנוזים של הקודש והטוב ולהלבותם יותר כשהם עמומים. אבל, אז זה יכול, יראת העונש היא חיונית, כי מה שראינו, בנוסף לזה היה, דיברתי לכם את כל הפסיכולוגיה הזאת של דיסוננס ומה שקורה כש... אוקיי, זכור לכם, מוסר התחיינו. על מה שאין שום הכשר אידיאלי, לא יקלט שום רושם גם מיראת העונש היותר חריפה. כלומר, יש פה איזו אמירה סמויה נורא חשובה, שאתה, יראת העונש, אוקיי, איך נסביר את זה? אתה יכול לעבוד עם יראת העונש, כי אתה אומר, זה יכניס אותם למסלול. אחרי שיכניס אותם למסלול, הדבר עצמו כבר יעורר אותם. אני אגרום לך... מירת העונש, להתחיל לנגן. בסדר? מתוך תקווה שאחרי שנתיים שאתה תתאמן, אתה כל כך תהנה מהנגינה, שזה מה שבעצם בסופו של דבר מה? יסחוב אותך. אבל אם אתה ממש לא מוזיקלי, ולאחר אותך לנגן, לא יגרור שום, בשום הזדמנות, לא יגרור אצלך משהו, זה לא משהו שהאידיאליזם, ההתלהבות מנגינה ומוזיקה, קיים בתוכה, רק שהוא קם בצורה עמומה כזאת, בצורה אמביוולנטית, אתה כן אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה, אבל מכניס בך, אז אתה יכול להתלהם מזה. אבל אם אתה ממש לא שם, אז אני אכריח אותך, ואכריח אותך, ואכריח אותך, וזה לא יכול להיות שום תהליך. וזה מה שכתוב פה. על מה שאין שום הכשר אידיאלי, אז זה לא יועיל, לא יקלט שום רושם, גם יראת העונש יותר חריפה. כלומר, אפילו אם טוב, יש אנשים שחושבים שהבעיה היא שהאקדח הוא קטן מדי. עושים פה תותח, זה יעשה את העבודה. הרב קוק, לא. גם תותח לא יעשה את העבודה. כי הבעיה היא לא... כל הפוזה הזו שאתה עושה מתוך איום חיצוני, אם היא לא נועדה לעורר משהו פנימי, זה מה שכתוב. ולפי שתעודתה של יראה נמוכה זו, יראה נמוכה היא מה? יראת העונש. היא רק תעודת הצטת אליטה. אתם איתי? לעורר את המהות העצמית של האידיאליות העליונה שביסוד יראת הכבוד והרוממות. רואים שזה הרב קוק, נכון? זה הכי נשאר כזה. כן, לעורר את המהות העצמית של האידיאליות העליונה. ובעצם מה זה האידיאליות העליונה? שיש פה באמת ערכים ראויים, דברים שהם ראויים, שבאמת הם מפרנסים את יראת הכבוד והרוממות. יש כזה יראת כבוד, יש פה דבר נפלא, יש פה דבר גדול, יש פה דבר נשגל. אז זה, על כן, כשהיא משמשת לתפקידה, היא מוצאה את ערכה. לכן שבאמת אם יראת העונש היא איזשהו בניית עזר, כדי שאחר כך אפשר יהיה לבנות, איזשהו קו, משון קביים, בסדר? שמשתמשים בו כדי שהשריר יתחזק והעצם יתחזק והכל, אז זה בסדר. אבל כשהזיקים האידיאליים נכבים, אתם איתי? שבתוך האדם אין שום מוזיקליות, שאדם באמת לא נמצא, כשהזיקים האידיאליים נכבים, בימינו הם כדי קבועים, אז כל עצמה של יראה זו אינה כי היא מפלצת, ועליה נאמר לא תראו את אלוהי האמורי, ואי לי למען דדחיל מרצו אבישה. אתם רואים? טוב, מאיפה זה? מה זה הוואי לי? אז בואו ננצל את הפוטנציאל הזה. אני חושב שזה סביר להניח שזה מעזור. בואו נמשיך את הפסקה, אוקיי? רק רגע. מרצועה. מי שייך? איך תגידים רצועה? עם ה' עם א', מה אתם אומרים? כתבתי עם א' ולא נמצאו. אז רצוע בישה זה רצועת עזה, לא? זה לא בזוהר, עד עכשיו לא בזוהר שם. זה לא מוכר. לא תראו מאלוהי האמורי, אנחנו צריך לחפש את המקור שזה אחר כך. אוקיי. מה? זה מה שנראה לי בהתחלה, נראה לי, אבל נראה לי שאתם צודקים יותר שזה צריך להיות שם, אבל אולי כותבים בצורה אחרת. בלי ו, מה אתם אומרים? לא נראה לי. טוב. בכל אופן, אוי לא ש... טוב, זה לא עוזר. אנחנו נקטין את העסק הזה. ואילי למד דחיל מרצועה בישה, ביותה נטולה מיסוד עץ החיים שתפאר את הצחצחות המוסריות העליונה בהוד קודשה. כלומר, כשאותה רצועה, אותו אופן שהוא מנותק מיסוד עץ החיים, תראו, כשאני קורא את זה, אז אני מבין ממשהו שהוא קשור לעץ החיים של תפארת, אבל אתם מבינים שמי שקורא את זה ויש לו אוזן קצת של מושגים חסידים וקבליים, אז הוא יודע שכתוב פה יסוד וכתוב פה תפארת, ואז אני לא מבין כלום. לא, באמת אני לא יודע, אז לא חשוב. ויש גם הוד פה. מוצא דבר אנו למדים, שבכל התוכן של יראת העונש נמצא את הצדים המקודשים רק כפי ערכן של נקודות המתייחסות לזיקוק האידיאלי שהוא מעורר את כוח האהבה העדינה. כלומר, תפקידה של היראה ויראת העונש היא להיות דרך של מצווה למה? לאהבה. ויראת ההוד המפוארה. ויתר חלקים מחשבים כפסולת שנפלטים החוצה על ידי הכוח השולל השכלי שהוא קודמות כוח הדוחה הטבעי, ולכן בעצם יש איזשהו בירור של החשיבות ושל העוצמה של יראת העונש, כי יש מקומות שלא ראוי שהיא תפעל את פעולתה, כי היא בעצם...
זה לא משהו רק בפסילת
הסכם
שזה בעצם
יראת
העונש
כדי... כן, זה בפירוש כן משתלב עם החלק הקודם. על אותו רעיון, מה?
מה עושים? מה עושים? ממש לא רוצה לראות את...
לא יודעת.
אמרנו בהתחלה
שאפשר לשנות את המסלול
ואז
אתה בתוך המסלול ואז זה כבר יחזיק אותו.
זה עדיין גם בסוף הפסקה שלנו.
לא, אבל אומר, אם אין פה שום אידיאלים אז יראת העונש היא נגיד זה יותר מזה. ההנחה שלו היא שיראת העונש, כשאין את הדבר הזה, אז... לא, אבל יותר מזה. ההנחה שלו היא, וזה כן דבר חשוב מאוד, שתכף נראה את המקור של זה, זה שכשבאה יראת העונש, והיא בעצם בסופו של דבר מטילה חרדה על האדם, והיא מפחידה את האדם, אז מה שקורה לאדם הוא שהוא לא מתגדל, הוא לא מתפתח, זה לא משהו שמחולל אצלו איזשהו תהליך חיובי. מה שקורה אצלו באותו זמן, שבעצם הוא רק מתכווץ ומתקטן טוב, פסקה מפורשת כזה, תפתחו ספר אורות. מה? יש לזה גם הקבילה. שנייה. היא מזיקה. טוב, אני אגיד כן. אני חושב שכן. אני רק, תן לי רק רגע שני אחת. לא, לא, זה אם זה כן. אם יש, בוא, עוד פעם, שנייה. יצחק לא הבנת, אז אנחנו צריכים. ממוצא הדבר הזה שבכל התוכן יראת שמיים נמצא את הדין קודשים, כלומר, יראת העונש הזאת תהיה מקודשת רק כפי ערכן של הנקודות המתייחסות לזיקוק האידיאלי שהוא מעורר את כוח האהבה העדינה. זאת אומרת, הערך של יראת העונש הוא פונקציה של התועלת של הזיקוק העדין שיראת העונש תחולל. אין ליראת העונש ערך מצד עצמה. הערך של העיראק בתור הכשר מצווה לעורר את האהבה. ולכן, זה מה שאומר, ערכן זה רק כפי ערכה, כי הערך של זה הוא רק לפי ערכן של הנקודות שנוגעות לזיקוק האידיאלי, כלומר לפיתוח של הדבקות בערכים העליונים שהתפתחו כתוצאה מהתהליך הזה. אחרת אין לה ערך. אי אפשר לדעת מראש. אי אפשר לדעת מראש, אבל צריך להיות רגישים לזה. זאת אומרת, צריך להשתמש ביראת העונש בצורה מבוקרת, משום שברגע שאתה תשים לב שהתוצאה של זה היא לא לחולל תהליך חיובי, הורה שלוקח תל ומכריך תל שלו לנגן על פסנתר, והוא רואה שזה לא מתחולל שם האהבה של הדבר, אלא כל מה שנעשה פה איזשהו כיפוף והכנעת הילד, אז כדאי שהוא ישים לב מה קורה לפני שהוא ממשיך לעשות את זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. כי הסיכוי שברגע שהוא יצא מכלל שליטתו של ההורה והוא פשוט יעקה את הכל החוצה הוא עצום. ויש נוהגים גם וגם. עכשיו הפסקה שאני רציתי להראות לכם היא בעצם מופיעה פסקה שערך אותה הרב ציודה בחלק של אורות שנקרא, בואו נראה את זה שם, אחר כך נראה את הקבצים שממנו זה הורכב, אז תקטינו את 8 קבצים ותפתחו לטובת העניין את אורות חלק ב', יש לכם שני חלקים לאורות?
כן.
את אורות חלק, אורות 2, באורות 2 תעשו יסורים, ממרקים, אתה יודע, קונטרול F ממרקים, תגידו ישר ליסורים ממרקים. כן. יש לך?
ממרקים.
כן, שנייה אחת. אבל תכף נחזור לשמונה קבצים, אני רק רוצה לראות לכם את ה... מה יהיה? למה זה כל כך לוקח לו זמן? יש לכם סורים מרקים? איך זה מתחיל סורים מרקים?
כל סיבוכי הדעת של...
כן, הפסקה הבאה איך מתחילה?
הפסקה הבאה אחרי סורים מרקים או...
לא, לא.
תמיד צריך לזכר
כמו שבא? כן, כן. אוקיי, זה החלק. עכשיו תלכו שם... שום ממש מתקע פה. ומה אמרנו? קונטרול F ממרקים?
תמיד צריך
לזכך. לא, בסדר, לא, אני יודע מה אני רוצה, שנייה אחת. עכשיו תראו, ביסורים ממרקים, תלכו קצת הלאה. Thank you. טוב, תעשו בשמונה קבצים, תחזרו אליי בשמונה קבצים, תעשו קונטרול F, וקונטרול F תעשו עדינות הנפש, בסדר? שם תעשו עדינות הנפש ונגיע לאן שזה מגיע. טוב, אני אגיד לכם איפה זה, אוקיי. כן, בואו תראו באמצע הפסקה כאן ככה. אתם בעמוד, לא משנה. תראו, בראש העמוד מתחילים כמה דורות מתארגנים מתוך כך, כן? ההכנעה מפני האלוקות, תראו... כן? יש לכם? ההכנעה מפני האלוקות שהיא דבר טבעי בכל נברא. בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה. לפני, להתבטל לפני הכללות וכל לכם לפני מקור ההוויה של הכללות. שהוא חש בו במקור ההוויה של הכללות עליונות של אין קץ לגבי הכללות. אז עצם זה שאתה נכנע כלפי משהו שהוא יותר גדול ממך, לא צער ודכדוך יש בו. ההכנעה, לא צריך יש בה בהכנעה הזאת, כי אם עולם הוא קוממיות, שיטון בגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. זאת אומרת, כשאתה חייל, ואתה נמצא, יש לך מפקד, ואתה מרגיש חלק מתפקד, אתה שחקן בקבוצה, ויש לך מישהו שנותן לך, ואתה... אז עצם זה שאתה מרגיש כפוף למי שראוי להיות כפוף לו, זה לא התחושה שמסרסים אותך או מחפיפים אותך, זה עד הרבה, זה... כן, יש זיקה מעניינת בין להיות, כן, בין חומש הפקודים לחומש אלה שיש להם תפקידים. זאת אומרת, בלקבל תפקיד יש גם אלמנט של פקידה. במובן הזה והשם פקד את שרה. זאת אומרת, שיש בתפקיד, שאדם מרגיש שיש לו תפקיד, יש לו משמעות, יש לו חלק במכלול, הדבר הזה הוא סוג של גאולה עבור האדם. יש בזה... לקבל תפקיד, להיות שפקדו אותך. פקדו אותך במניין הפקודים, אבל גם אתה חלק ממשהו. זה ברור מה שאני אומר. עכשיו, אם אתה חלק ממשהו, אז אתה רוצה להתבטל כלפי המשהו שאתה חלק ממנו, אתה לא מרגיש רע עם זה. אתה מרגיש, כמו שאמרתי, אתה יכול אפילו להרגיש, וואלה, תגיד לי מה אני צריך לעשות. תגיד לי, וואלה, תן לי תפקיד, תעשה לי מה אתה תפקיד. אולי לא. אבל יש משהו בזה, בחוויה הזאת. תן לי להיות חלק. אני חלק, תן לי רק להיות חלק. אוקיי? אז הכנעה כזו אין בה דכדוך עד רבה. אז יש בה כמעון הגמוניות שלטון בגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. כי כשמתפתחת הכרה הזאת של גאות השם או גאוות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, כלומר כשאדם בעת מרגיש אני שייך לקדוש ברוך הוא, שייך לרצון של הקדוש ברוך הוא, שייך לתוך לרצון הכי גדול שקיים בעולם, ש, 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 שהוא באמת משהו, משהו. אז כשהכרה הזאת של גאוות השם בקרב הנשמה מתפתחת, בכל דרכיה מרצה את החיים שהוא אדם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל ואדם מקורו, וכל העוז העוד של מחזות המציאות הולך ומתעלם, מתקלל ומתעדר עדי הקטנתה של הנשמה לפני יוצא. זאת אומרת, אם אתה מבין, אם אתה מרגיש שבעצם אתה זכית לפקודה בזה שהקדוש ברוך הוא פיקד עליך משהו, נתן לך תפקיד, אתה הוא גם פקד אותך וגאל אותך, כי באיזשהו מקום יש את כל מה שאני תיארתי, אם זה החוויה שלך, סל שלום. יש בזה עוצמה, יש בזה חיות, יש בזה שמחה, יש בזה... זה נפלא. כי בסופו של דבר אתה מקטין את עצמך לפני יוצרה, אבל הקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות עתירה, אדירה, עכשיו אני אסביר למה. משום שאם אני משתבץ כחלק משהו כזה אדיר, אז אני חלק מהדבר האדיר הזה, אני בעצם זורר בי משהו שהוא עצום לאין קץ. עוצמתי לאין קץ. אני, כן, תמיד... יש אפשרות להיות מספר אחד, יש אפשרות להיות מספר שתיים. אז כדאי להיות מספר אחד, לא? אבל אם אתה מספר אחד בחברה קטנטנה, או אתה מספר 1,200,000 במחברה סופר ענקית, אתה יכול להיות הרבה יותר גדול מהמספר אחד של חברה הקטנטנה. וכשאתה מכניע את עצמך לפני האל, אתה, נכון, פעם אמרתי כך. אז זה באמת ההבדל אם אתה מאמין או לא מאמין. כי אם אתה לא מאמין, אז אתה בעל הבית. אם אתה כן מאמין, אז אתה לא בעל הבית. נכון? אבל הגודל של הבית, זה השאלה. אם אני בעל הבית, אז אני בעל הבית. בעל הבית קטן. אם אני לא בעל הבית, והקדוש ברוך הוא בעל הבית, וואלה, איזה בית. אפילו עדיף לגור לא בבית שלך, אבל כשרוצים אותך שם, אז אתה מקבל בית אחר לגמרי. זה גישה
של... זה לא
פרטיבות של שונים. מה? אני לא חושב, זה נעב... אני אומר, כאילו, יש אילוזיה. יש אילוזיה שאדם, הוא יהיה בעל הבית. אבל הוא שוכח שבאותו רגע הוא יהיה, הוא יחליט, הוא יעשה, הוא יגיד. אבל הוא יהיה רק הוא.
הוא מעדיך אבל להיות זה שמחליט על הרוס.
לפעמים יש את הדבר הזה, אבל זה לא אומר שהוא שוקל את כל השיקול. לפעמים אתה, אדם עושה זומים כלפי עצמו, קורס לתוך עצמו, קורס לתוך האגו שלו. זה קריסה אמיתית. והוא נהיה מלא מעצמו, אבל רק את עצמו יש לו בזה.
אבל הוא
יעדיף
להיות רק את עצמו.
לפעמים הוא יעדיף רק את עצמו.
הוא מעדיף להיות שליט של איזה שיחות, לא יודע מה.
יכול להיות שיש
לו. של מטר
אבל מה שאתה רוצה, אתה תוכלי. יש נוהגים כן באמת. אבל האם באמת, באמת, ולכן אמרתי שבתפקיד יש גם הרבה פקידה, האם באמת, באמת, לא סתם אמרתי את זה, שבפקודה יש פקידה. יש חוויה, אם תהיה חוויה כזאת, לא תמיד יש חוויה, יש תחושה, אם אתה לא חווה את הפקודה כפקידה, אז אנחנו נמצאים שוב בסיפור של עירת הרגש. בואו תראו, רק רגע, בואו תראו. זה תיאוריה, בסדר? אני יכול לגבות את התיאוריה הזאת קצת ככה לעשות לטוויסט נוסף, כן? זאת אומרת, אדם אומר, אני רוצה לעשות משהו חשוב. עכשיו, אני טוען טענה עקרונית שהחשיבות של דבר היא פונקציה של הרצון שעומד מאחוריו. החשיבות של הדבר היא פונקציה של הרצון שעומד מאחוריו. תן לכם דוגמה. אם אני קולע סל במשחק אחד על אחד מול חבר, זה מורא חשוב. אבל אם אני קולה סעד במשחק גמר גביע המדינה או גבר אליפות העולם בין קבוצה א' לקבוצה ב', כשמיליון, מיליארד צופים מחכים שאני אקלע את הסעד הזה, איזה סעד יותר חשוב? לכאורה הסעד השני. נכון? זאת אומרת, הפונקציה של ההשתוקקות והרצון שעומד מאחורי המעשה היא מגדילה את המעשה. עכשיו, פר הגדרה, כשהרצון האלוקי עומד מאחורי מעשה, הוא שוב, הקדוש ברוך הוא ג'וקר במשחק שלנו, כן? הוא הכי חזק, יותר חזק מהאסים הכי גדולים. זה ברור מה שאני אומר. אז כשיש רצון אלוקי מאחורי איזשהו מעשה, הוא הופך למעשה מיני ובי, ליותר גדול מכל מעשה שיעמוד מאחור איזה רצון אנושי סופי. לפי השיקול הזה, כל בן אדם נורמלי צריך להשתוקק כשמתגלה לו הרצון האלוקי. כי הוא רוצה לעשות מעשה בעל ערך ומשמעות הכי גדולה שיכולה להיות. אפילו אתאיסט, כן? צריך לקוות לך שהקדוש ברוך הוא יסתור את האתאיזם על פניו ויתגלה לך באופן שיחסל את הספקות שלו. אני אומר, כדי לגאול אותו מהסתמיות ושהוא יקבל סוף וסוף פקודה שיהיה בה אלמנט של מה? של פקידה. מה כדאי לעשות? יש לי כסף, אני לא יודע לעשות את הכסף הזה. הרב הזה יותר חכם ממני, הוא ידע לעשות בדבר הזה דברים טובים. אנשים שאומרים את זה, זה לא אמירה סתמית, זה אמירה שאני רוצה שיעשו בכסף שלי את הדברים הכי חשובים. שיעשו באנרגיות שלי, יעשו אתם, מה זה כסף? כסף זה כל מה שאני... צברתי כסף, למה צברתי כסף? כי עבדתי. אז בכל המעמד שאני השקעתי, אני רוצה שיקחו את המעמד שלי, הרי כסף זה דבר יפה מאוד, זה מאפשר לנו לנייד מאמצים ממקום אחד למקום אחר. אני השקעתי ב-X, יש לי עכשיו כסף, יש לי משאבים, אני יכול כדי לרכוש משאבים אחרים. אני יכול להגיד, בוא, כל המשאבים שלי יותר חסד חסד. אבל מה זה החסד הכי גדול? אני אלך לאדם שאני חושב שהוא מומחה בחסד. מה, איך העולם ייבנה לי? זה לא מופרך, הדבר הזה. זה לא משהו שאי אפשר לקרב אותו. אבל תראו מה הוא כותב בהמשך. כלומר, להקטין את הנשמה, כי אתה מרגיש שבאמת יש לך משהו שהוא יותר גדול ממך, אתה מרגיש שאתה חלק משובץ, מקבוצה נהדרת. ההקטנה הטבעית הזאת מצמיחה גדלות אדירה, בסדר? שלטון של הוד מלכות ונהורה מעליה, המשחקת בכל עת בעונג עדנת מציאותה, בסדר? אתם יכולים לתקן את זה, זה הקובץ שלכם, לא של אף אחד אחר. ועליזה בחלקה, ההולך ומתרחב, הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, עד תאבד דיבות עולם, תהיינו לראש ושמצור. אבל מתי היא טבעית? מתי הקטנה הזאת של הנשמה היא טבעית? כשהגדלות האלוקית מצטיירת יפה בתוך הנשמה בצורה של דעת תורה, של שכל מתעלה מכל מהות, של דמיון עשוי בטוב החיים ממולא בכל הודו ותפארת גדולה, שאז אם אתה באמת תופס את גדלות השם בתור משהו שהוא גדול ונפלא וכו', שאז שאז נטבעת ההתבטלות מכל זוויות הנשמה, מכל הכללותה ופרטיותיה. זאת אומרת, שאז החוויה שלך היא שאתה באמת חווה שההתבטלות הזאת היא לא ביטוי, היא להרגיש במקום. אז אתה מרגיש שאתה כמו חתיכה של פאזל משובץ במקום שלך לתוך הפאזל. אתה מרגיש שוואלה, נתנו לי לשחק את הדרך, אני עכשיו בתפקיד הכי מתאים לי, אני מפה יכול למסור ואני יכול לקלוע ואני יכול לעשות כך, ושמו אותי במקום שלי, כי אני חלק ויש לי חוויה כזאת. עכשיו אומר הרב קוק, בסדר? לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הריחוני בעניינים האלוקיים הולך מושג האלוקות ונחשב. מה זה אלוקים? בגוגל הפנימי של האדם עולה קובץ רוף שוב אלוקים נכנס לי פה, שוב הופיע בעל הבית, שוב מה הוא רוצה ממני, הולך מושג האלוקות ומה? נחשך. למה? מעין עבודה שכלית ורגשית מטוהרה, בגלל שאין טיהור של המושגים על ידי השכל וגם הרגש לא מטוהר. אם זה, במקביל לזה, למרות שהמושג האלוקי בגוגל הפנימי הרייטינג שלו, אם זה הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתוך השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה והרגשה האלוקית הייתה מאירה בהם בוזה, אז שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד אליה את כל הנפשות. זאת אומרת, היה שלב א' מוגש עם ההורה האלוקית שתרם למה? להתארגנות. אנחנו עבדי השם, קיבלנו, גאים להיות חלק מעובדי השם. שלב הבא, ברוב שאנחנו עוסקים בעבודת השם, המושג השם מתשטש, מתערפל, מאבד מהתפיסה שלו, מההבנה שלו, ואנחנו בעצם ממשיכים להיות משועבדים למשהו, אף על פי שאנחנו לא מרגישים שהדבר הזה באמת פוקע, שהפקודות האלה פוקדות אותנו. בסדר? אם נשתמש במילים האלה, זה מה שהוא אומר. לרגלי המניעה הכללית של הלימוד, אז הולך מושג מחשך, והפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה, הם כאילו מפתירים כדי לחטא, ממשיכים להיות, לשחק בקבוצה, אף על פי שפחות נהנים כבר. ואז הפחד נשאר, כי זה ירושה מתקופות קודמות, שאז באמת זה היה הרגשה ממש לעניין. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוקית עמומה היא, תוך הפנימיות של ההכרה האלוקית היא עמומה, הרי המהות האלוקית כלולה בהמון, ולא רק בהמון, אלא גם ליחידים שהם רואים להיות להם לנראי דרך להם, איך נתפס את המהות האלוקית? עכשיו תשימו לב, מה זה אלוקי? לא, רק בתור, עכשיו תשימו לב, בתוך, זה כוח תקיף, שאין להימלט ממנו, והכרח הוא להשתעבד. איך עשו? מה זה אלוקים? נתפס בוס. לא מפקד שיכול לפקוד אותנו בפקודות פוקדות. אלא מפקד שיכול לפקד עלינו, לא לפקוד אותנו. לפקד עלינו, לתת פקודות, בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו. הלוואי שהיה, אבל אין. אין להימלט ממנו. ממילא מה? הכרחו להשתעבד אליו. כשבאים להשתעבד לעבודת אלוקים על פי המצב הריקן הזה, מה ריק פה? המושג האלוקי הוא לא רק משהו ממלא, הוא מרוקן. של הציור האפל, המלא תוהו ובוהו. תוהו ובוהו זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה מה שאנחנו בראנו בו, לפי התפיסה הזו. שמתהווה ברעיון שחושבים דבר אלוהים בלא עסקה לא תורה, הגיענו למקום. יראת התאה. המנותקה, הנתוקה ממקורה שהוא יראה אליה, זה יראת העונש, או היראה הממוחה, שהיא לא יונקת, והיא לא מחוברת, והיא לא מתחברת, ולא מולידה את היראה העליונה שהיא מחוללת אהבה, שהיא מחוללת רוממות, שהיא מחוללת פקידה במובנים שאמרתי קודם. אז מה? אז מה קורה לאדם כתוצאה מזה? האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי מה שמקשר את עצמו למה? לקטנות המוחים. שום פקודות פוקדות. יש פקודות שצריך לבצע. אדם בעצם. אין גאוות אלוקים מתגלה אז בתוך הנפש. לא שאתה גאה בזה שאתה עובד השם. אתה וואו, אלא מה? כי אם שפלות דמיונות פרועים, המצרים תכונה של איזה מציאות בדויה, מטושטשת, זה ככה אתה תופס את האל. זה מושג האלוקי שלו. שיש איזה מציאות בדויה, בדויה, שימו לב, מטושטשת, מדולדלת וקצופה, שמבהלת את כל מאמין בה, ומדקת את רוחו, מטמטמת את הלב, ומונעת את עדינות הנפש של האדם להתגבר, ועוקרת את הזיו האלוקי שבנשמתו. יש לו אומץ בגבר הזה. מה? זה מובן? אתם מבינים על מה הוא מדבר? לא, אני באמת, יש חוויה כזו, לאנשים זה מין תחושה ש... מה לעשות, באמת, אין להימלט ממנה. אכלנו אותה, הוא נתן תורה.
זה שהם איבדו את... דברו כאילו על הדברים שכאילו איבדו את ה... את ה... מרץ שלהם
לעבודה. לחלוטין, אבל המרץ שלהם התרוקן בגלל שיש להם נראית אלוקים מעוותת. מי שאיבד להם את המרץ, מי שסירס אותם, מבחינתם זה העולם הדתי שלהם. מי שקיבה אותם, מי שלחת על הכפתור אוף של החיים שלהם, זה השולחן ערוך שלהם. זה זה שהם מחוברים עדיין לסרטר הזה. זה החוויה עכשיו הרב קוק מתאר אותה בצורה מאוד מאוד נוקבת, הוא מעז מאוד. חכו, זה, במקום זה יותר גרוע, תכף אני אומר, זה יותר טוב. זה נפלא. מטמטמת את הלב, מונעת את עדינות הנפש של האדם מתגבר, עוקרת את הזיו האלוקי שבנשמתו. ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בהשם אחד, פנטסטי. כלומר, תראו לכם שהוא עד כדי כך עבד, שהוא חייב להגיד שהוא גם בן חורין. כי זה חלק מה... פעולות שלו כאב. והוא עובד את השם אחד, אז רב קוק אומר, לא, היא מלאה מכאן, שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. וכל עדין רוח, דווקא בגלל שהוא עדין רוח, מה הוא צריך לעשות? להסיח דעתו ממנה. וזאת היא הכפירה שבעקבות הדמשיכה, כשאזלו מים מני ים הדעת האלוקית מני ישראל ועולם כולו. וזה הסיבה לכפירה. הסיבה לכפירה כי אי אפשר ככה. כי כמה זמן אפשר לסבול שהאל במקום להיות אלוקים חיים ונותן חיים, הוא אלוקים ממיתים. הוא ממית את כל החיות, את כל העדינות, את כל הרגישות. הכל פתאום נהיה טכני לחלוטין, חיצוני לחלוטין, מעוקר לחלוטין. אוקיי? טוב. רואים את הפסקה? הבנו את העיקרון? זה קשור, זה ריצוע בישה, משהו שלא מחולל שום, ויותר מזה, למה זה רע? זה ביש, זה רע בגלל שזה מחולל תהליך של ייבוש הנשמה. עכשיו תראו, הפסקה הזו, עכשיו נזכרתי איך זה כן מופיע, זה לא בשמונה קבצים, תוך כדי שאנחנו קוראים, נזכרתי שזה מופיע בספרים החדשים. יש לכם את זה, את הקובצי יפו הראשונים? או קובץ לא מודפס. אחד מהבואו נתחיל בקובץ לא מודפס. הוא יותר גדול. מה? קבצים יד כתב יד קודשו, נעשה קונטרול F, ומה נעשה? מדודלת. אתם יודעים לי? מה? אחד מהם, נתחיל אחד. לא, אני לא זוכר. כן, קונטרול F נעשה... עדינות הנפש, קצופה, נראה לי קצופה זה מילה שלא תחזור יותר מפעם אחת. מדולדלת וקצופה. לא, 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 זה לא, לא כתבתי נכון, זה לא חוכמה. זה, איפה זה? כן. באיזה ספר? זה מה זה? הספר איך נקרא קובץ לא מודפס? מה כתבתם?
קובץ קודם
אוקיי, אז טוב, אז תראו שזה, אז אני צריך לסגור את הקובץ הזה, שנייה אחת. קבצי יפו הראשונים, זה נכון? איזה קובץ אמרתם? עדינות הנפש, מצאתם את זה בעדינות הנפש? בעדינות הנפש. מה? כן, טוב, אז תראו הפסקה, פסקה יוטט, נכון?
כן.
יש לכם?
כן.
עכשיו גם לי יש, נהיה אחד. אז תראו, זה אותה פסקה, כן? ש... הרב ציודה שילב את זה, אם שמתם לב, כשקראנו את הפסקה, אז זה רק, תראו, החיסרון הבא לרגע המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניין אלוקים הוא מה? מה התוצאה? שהמושג מהאלהות הולך ונחשך, ואחר כך תראו איך בלי קאט ופייסט ציודה שיבץ את זה שם בתוך המאמר שהוא כותב מהפסקאות שונות של הרב צודה. יש שם איזה 10 פסקאות שנכנסו לרב צודה, ערך אותה מחדש. אומר בלי קאט ופייסט, אתם רואים, רק תראו את הפסקה ותשימו לב מה יש לה שאין בה מה שהרצוי להוציא. החיסרון אבל על גם נהקלית של הלימוד רוחני בינים אלוקיים, ומה שהמושג מהאלוקות הולך ונחשך מעין עבודה שכנית בשביל תורה. ואם זה, למרות שזה הפחד החיצוני והנראה הטבעית והשאירות של הכנעה נשארו בלבות רבים בתור השפעה שלו שם לאותם התקופות שבהם הייתה הדעה והרגשה אלוקית מירה מוזד שהייתה ראויה מצד גודל לשם את דבעת כל נפשו. משפטים יותר פשוטים. מכיוון שכולת התוך הפנים של ההכרה האלוקית עמומיים, הרי זה עמום, זה לא ברור, אז המהות האלוקית כלולה אצל ההמון, כלומר נתפסת אצל ההמון, וגם אצל היחידים שהיו מוהים להיות מהירי דרך להם, רק מה, אז איך, זה, איך האלוקות נתפסת? כוח תקיף שאין ממנ... להשתעבד אל... אין להימלט ממנו הכרח ולהשתעבד אליו. שימו לב למשפט הבא שלא מופיע בפסקה הקודמת שגרנו, ולהשתעבד גם כן להאמין במציאותו בפני הספק של הסכנה האיומה של אי האמונה, והכל בתור חמת מלך תקיף ובעל זרוע. הוא אומר, האנשים מרגישים שהם גם חייבים להאמין, כי זה חלק ממה שהוא מצווה אותם. גם עצם האמונה באל הזה היא בעצם מסופקת, אבל אתה מפחד לא להאמין, כי אתה חושב שהוא... זה מה שהוא אומר. לא רק להשתעבד, אתה גם, חלק מהשיעבוד זה שאתה חייב גם, כלומר, זה לא שאתה מאמין מתוכך, אתה מאמין גם עצם האמונה שלך, עמדת האמונה הבסיסית שלך, גם היא משום שאתה מפחד שהוא לוחץ עליך. למה אני מאמין? כי אני מפחד שהוא לא יכעס עליי. אבל אולי אתה לא מאמין בו בכלל. אני לא מעיד לחשוב על זה בכלל. זה משהו, כתוב. תמיד כל השנים חשבתי שזה היה צריך להיות כתוב שם, בפסקה הזאת באורות. כי זה נכון בניתוח. בניתוח זה החוויה של אנשים. יש הרבה מאוד אנשים שזה החוויה שלהם. כולל את זה שעצם האמונה שלהם היא ספוגת פחדים. והיא תוצר של פחדים. כמה שמחתי לראות שזה כתוב. כלומר, אין להשתבד גם כן להאמין במציאות מהספק של הסכנה ממה שהיא האמונה. סכנה באמת איומה. והכל בתור חמת מלך תקיף ובעל זרוע. כלומר, האמונה הזאת, מבחינת התוכן שלה, זה חילול השם. אמונה כזו מטמטמת את הלב ומונעת את העדינות הנפש של האדם להתגבר, עד שכפירה מוצאת מקום לעמוד במרכז המוסריות. למען המקום שאדם יהיה לו מוסר, במרכז הזה עומדת הכפירה. אוקיי. אז נעצור פה. ובעצם זה הסיכום של הדברים שראינו לגבי היחס בין יראת העונש ליראת הרוממות. יש עוד פסקה אחת שאני רוצה להביא ביחס אליה, אבל שהיא קשורה באמת לחלק הזה של האידיאליזם. אני חושב שדיברנו על התפילה, על ערכה של תפילה. לא, אז בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נלמד את הפסקה הזאת, ואז נחזור קצת לפלא, קצת עם הרמיטה בכל זאת. למרות שהדברים בעיניי מאוד חשובים, ובתשתית של הדיונים, יש פה, זה מימד עומק של התשתית של הדיונים, לכן הרב עמיטל חושב שהכיוון צריך להיות להגביל את עירת העונש, שהכיוון של עירת העונש לפי הרב קוק, היכולת של עירת העונש לחולל תהליך חיובי מצד עצמו, מצד דבר שמרומם ולא דבר ש... שמשפיל, שאתם זוכרים, אמרתי לכם כמה פעמים, שהגדלות האלוקית תגדיל אותנו ולא תחולל הקטנה. אז אנחנו נעצור פה כדי לא לפתוח פתח שלא נוכל. בסדר? שבוע הבא.
שבוע הבא.
זהו.